הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. התקציב עבר, ממשלת בנט לפיד בטוחה, לפחות כרגע, ורק מהדורות החדשות מנסות לחפש את הסיפור הבא. אם נחמיה שטרסלר, נעבור על הרפורמות שאושרו ועל אלה שנשארו בחוץ. רבי טכט, חיים לוינסון ומורן שריר ידברו על האתגרים של בנט, הכישלון של נתניהו ועל השעמום הכללי שפגע ברייטינג בטלוויזיה. מהדורות החדשות של 12 רשמה בחודש החולף את נתוני הצפייה הנמוכים בתולדותיה. ואחרי הפוליטיקה, נעבור למנה העיקרית של הטלוויזיה. איך הפכה חתונה ממבט ראשון למדורת השבט של הישראלים, מה מייצג את העונה הנוכחית, ועד כמה הטיפול הפסיכולוגי שמוצא בה נועד בכלל לחזק את הרייטינג. ליאת אלקיים ורות אלשיר יהיו פה. לפני שבועיים אירחנו כאן את שר האוצר לשעבר, ישראל כץ, וזה מה שהיה לו להגיד על האורח הבא שלנו.
מי כתב? הפרשן הגרוע בהיסטוריה.
למה הפרשן הגרוע?
לגמרי הגרוע בהיסטוריה.
שלום נחמיה שטרסלר.
שלום וברכה.
אז אתה קראת לו שר האוצר הגרוע בהיסטוריה, הוא קרא לך הפרשן הכלכלי הגרוע בהיסטוריה, בואו ננסה ליישב את המחלוקת.
טוב, אתה יודע מה, דווקא בסדר, אז שני הגרועים
יש שוויון,
ביותר
אתה אומר.
נמצאים אצלך בשני רעיונות, והציבור ישפוט מי גרוע יותר.
טוב, עכשיו התקציב עבר, הוא לא יכול להגיד ש... לא היה צריך תקציב ושאי אפשר להעביר את התקציב, הנה עובדה שזה עבר.
נדמה לי שאפילו הוא אמר שהכל זה שלו בעצם.
כן, כן, הוא אמר שהוא יזם, הוא הוביל, הכל נעשה ביוזמתו.
שזה ממש...
ולא קיבל מספיק קרדיט כמובן.
שזה ממש בדיחה מטורפת. הרי לא רק שהוא לא העביר תקציב, הוא לא העביר שום רפורמה, שום שינוי, אלו זה הדבר העיקרי בתקציבים האלו בכלל. כי מה זה רפורמה? זה שינוי של משהו מאובן לכיוון של יותר תחרות, הורדת מחירים, התייעלות, מה שמעלה את רמת החיים שלנו, את איכות החיים שלנו. ואת זה הוא לא עשה, בסך הכל הוא היה שנה בתפקיד, אבל הוא לא עשה, לפחות שהוא יגיד לא עשיתי בגלל זה וזה לא.
הוא גם שינה את הגרסה, בהתחלה אמר שזה לא הצליח, אחר כך זה היה מכוון כדי לא לקיים את הרוטציה בצורה די גלויה.
כן, אז הוא, ואז הוא מאשים אפילו את ביבי, מאשים את גנץ, מאשים את כל העולם, כאשר הוא באמת שר האוצר הגרוע בהיסטוריה, כי אתה נבחר רק לדבר אחד, להעביר תקציב ולעשות תוכנית, כלכלית ש, שיש בה רפורמות ושינויים וכיוונים חדשים וצמיחה, ואת הדבר המרכזי הזה הוא לא עשה, כי הוא נהיה העבד הנרצע של נתניהו, שנתניהו רצה לפוצץ את הממשלה כדי את כל נושא המשפט, שזה מה שידריך אותו, ופשוט שר האוצר אורדוס פשוט שירת את אדונו ולא מילא את תפקידו.
בוא נעבור לאביגדור ליברמן, הוא מה, מסירים את הכובע, כל הכבוד?
בסך הכל זה שינוי כזה קיצוני, אתה יודע.
טוב, מעין ליש זה שינוי באמת משמעותי.
כן, אבל זאת הפתעה להרבה אנשים, שפתאום בא בן אדם, שאלף הוא עובד משבע וחצי בבוקר שהוא מגיע עד 10 בלילה, כל יום במשרד, זה לאחר שאמרו עליו שהוא... איך נאמר בעדינות, לא הכי חרוץ בעולם.
עצלן, עצלן, אמרו עצלן, לא בא לישיבות כן. קבינט הקורונה, אין לו כוח.
לא, עוד קודם כשר ביטחון, ולפני זה כל מיני תפקידים שהיו לו, ומתברר שזה לא מדויק, או שיותר נכון לומר שהוא אוהב את התפקיד, הוא אוהב, כי תשמע, שאתה מכניס 27 רפורמות שחיכו במגירות של אגף התקציבים שנים על גבי שנים, עד שיבוא מישהו ויגאל אותם, אז אתה מרגיש שאתה עושה, שאתה משנה, שאתה משאיר את חותמך, ואז הוא עובד באמת מהבוקר עד הערב. היחסים שהיו איומים ונוראים, לא היו יחסים כאלה באוצר, עד כדי כך אצל אורדוס שהתפטרו שלושה בכירים, הכי בכירים.
זאת אומרת, הפקידים באוצר לא הסתדרו איתו, כמו שאנחנו יודעים, עם ליברמן זה עובד.
עם ליברמן זה עובד, היחסים טובים, הוא מכבד אותם, מקשיב להם, אמנם הוא לא תמיד מקבל את דעתם, בסדר, אבל זה הפריבילגיה של שר אוצר. אבל הוא מקשיב להם, היחסים טובים, הוא שואל את דעתם, הוא שואל שאלות. תשמע, עבודה נורמלית, אני מתפעל מעבודה נורמלית.
יש יחסי עבודה, סוף סוף עובדים.
יחסי עבודה נורמליים, אין שם פוליטיקה, אין שם חשבונות, הוא לא צריך, הוא לא חייב לאף אחד. הוא רוצה פשוט להשאיר את חותמו, הוא רוצה שתהיה צמיחה גבוהה, שיגידו, שהוא מר כלכלה, ולא ביבי נתניהו ש, ש, שבנה לעצמו את השם ב-2003, ואז זה טוב לכלכלת ישראל, זה טוב לחברה, זה טוב.
בוא נדבר על הרפורמות, 27 הרפורמות אמרת, בוא נדבר על החשובות שבהן.
הכי חשובות, אולי הכי משמעותיות, זה א', העלאת גיל הפרישה לנשים, שמדברים על זה מ-2003 ולא עשו את זה.
זאת אומרת, משהו שמדובר הרבה שנים, ארגוני אנשים עד עכשיו התנגדו, ועכשיו הם הסירו את ההתנגדות וזה עבר.
לא בדיוק הסירו, אבל אתה יודע, קנו אותם בשיפורים ובתקציבים ובעוד תוספות ותוכניות הכשרה, והתהליך ייקח 11 שנים.
הדברים זה 67 כבר עכשיו, נשים זה 65, עוד 11 שנה.
יש 65 עוד 11 שנה, לאט לאט, אבל זה חשוב, כי זה אבסורד, גיל 62. חשיפת המשק ליבוא של מוצרי צריכה, שמחירם ירד. זה מהטואלטיקה והסבונים, ועד מכשירי חשמל, ומה שאתה רוצה.
אותו יוקר מחיה מפורסם, שעכשיו מנסים לטפל בו.
איך מטפלים בו? פשוט לוקחים את החסם המרכזי שקוראים לו, מכון התקנים, ואומרים לו, עזוב, אתה לא נותן יותר תקן מיוחד ישראלי עם כל מיני פטנטים שבולמים, אנחנו מסתפקים בתקן האירופאי.
בוא תסביר לנו, אם אנחנו קונים מקרר, לא צריך את האישור הישראלי למקרר, אלא אם אירופה כבר נתנה, אז אפשר לקנות אותו מקרר.
אם האיחוד האירופי נתן אישור, אז אנחנו נתווכח איתו, או האמריקנים נתנו אישור, או היפנים נתנו אישור, בוא ניקח אותם, זה מספיק טוב בשבילי ובשביל כל אחד מהמאזינים. העלאת הקצבאות לנכים, אגרת גודש, שזה משמעותי, זה ייקח זמן עד שזה ייכנס.
בכניסה לתל אביב, ניסה לתל אביב,
כן. התחלת ההשקעה במטרו, בכל גוש דן, כלומר רכבת תחתית, בוא נראה שזה יקרה.
טוב, כבר מחכים לזה כבר 50 שנה, נמשיך לחכות.
גמישות ניהולית בבתי הספר, ככה שהמנהלים יוכלו בכל זאת קצת לנהל את בית הספר, ולא רק ארגוני המורים. מלחמה בבירוקרטיה, רפורמה בכשרות, גם יוריד מחירים. גם מעבר קל יותר בין בנק לבנק, שתוכל בקלות לעבור, כי יהיה מסד נתונים של ההיסטוריה של תשלומי ההלוואות שלך, האם אתה אמין, ואם אתה אמין, הרבה אנשים, הרבה חברות חדשות יקומו, גם בנק אינטרנטי, שייתן לך הלוואות ביתר קלות עם פחות עמלות, וגם זה יוריד יוקר מחיה, ויש עוד הרבה 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 דברים אחרים.
הדברים האלה שהם באים בבום ככה במסגרת חוק ההסדרים שיש עליו הרבה ביקורת, זה משהו בסך הכל טוב למשק, או שעדיף היה בעת לעבור אחד-אחד, לבדוק יותר לעומק, כי אומרים גם על התקציב הזה שהוא לא מספיק מעמיק, דברים לא סגורים, אין קצוות.
תשמע, אם ירצו לעשות את זה בצורה, בוא נאמר, נורמלית, כלומר, לקחת כל רפורמה, להעביר אותה לוועדה המסוימת, ולהתחיל לדון בה, התוצאה תהיה שהיא לא תהיה רפורמה.
כי, מישהו יסכל את זה פשוט.
כי יש כאלה, כל כך הרבה קבוצות לוביסטים שמתנגדים. כל דבר שאמרתי פה יש התנגדויות. ואז אתה בא לוועדה.
לא דיברנו על החקלאות בכלל, שזה כן, התנגדות כן, המשמעותית.
בוא נדבר עוד שנייה על מה לא עבר. עוד רגע אני אדבר, אבל כל הקבוצות לחץ, מבעלי העון ועד החקלאים, וההסתדרות והתעשיינים והיבואנים הבלעדיים, וכל מי שמניתי פה, שכאילו ייפגעו, או לא כאילו, הם פשוט יצליחו לשכנע חברי כנסת להתנגד ולמשוך ולהכניס, עד שאתה יודע, עד שהממשלה כבר תתחלף וכבר ישכחו מזה, והיו דברים מעולם. כלומר, אין ברירה, יש תקופה אחת בלבד שאתה יכול להעביר רפורמות, וזה שמעבירים תקציב כחבילה אחת בחוק ההסדרים. עכשיו, באמת, זה לא שהכל עבר, זה בדיוק הנקודה. חושבים שמה שהאוצר הביא עבר. לא, לא עבר.
טוב, הם מכניסים גם כמה עזים בכוונה כדי שהם יוכלו לצאת
תשמע,
אחר כך.
תשמע, כאשר הם נכשלים בעברת רפורמה, אז הם אומרים, זה היה עז. הם אומרים את זה עכשיו על הרפורמה בביצים. בוא, דיברת על הלובי החקלאי, אז באמת אמרו שיבוטל, אחת הרפורמות, יבוטל התכנון בענף הביצים. ככה שלא נשלם 20% יותר על כל ביצה מאשר באירופה העשירה. למה שנשלם יותר? כי יש תכנון ויש מכסות ויש בלגן שלם. ואמרו, נפצה את המגדלים. זה לא כל כך הרבה מגדלים. הרבה מהם מוכרים את המכסה שלהם וחיים על זה. והצליחו החקלאים להוציא את זה מהחוק. ועכשיו בוא נראה את ההצעה שלך כאילו, שבוא נראה איך היא תעבור.
החוק הספציפי לביצים לא יעבור אף פעם.
אז ליברמן אומר, כן, יש 3 חודשים, ואחרי זה אני אגיש. אז בוא נחכה ונראה שהוא מגיש. באותו נושא, ירקות ופירות הוצאו גם, אמרו שיורידו את המכסים על ירקות ופירות, כי אתה זוכר, כל הזמן מתלוננים על המחירים הגבוהים של, שבארץ, של ירקות ופירות, לעומת אירופה. אז אמרו, נוריד מחסים.
האבוקדו היה דוגמה בשנה שעברה, נכון. מאז המחיר שלו כבר ירד, אבל עדיין.
בסדר, אבל כאשר הוא ב-40 שקל, למה לא לייבא מטורקיה?
אז זה עכשיו מיוון? בוטל?
זה בוטל. כלומר, כבר, זה לא בחוק. לא טיפלו ביחסי העבודה במגזר הציבורי, הקביעות הטוטלית. לא טיפלו בזה. לא טיפלו בשכר במגזר הציבורי, שאמרו, אתה זוכר, ב-2020 שצריכים לקצץ, לפחות לאיזו תקופה, כי רק הסקטור הפרטי סבל מהקורונה. גם קוצץ, גם פשט רגל, גם הורד שכר. לא טיפלו בזה. בפנסיה התקציבית, לא טיפלו. נתנו, לעוד לובי חזק מאוד, הלובי הביטחוני, נתנו תוספות אדירות ללובי הביטחוני, להיערכות למלחמה באיראן.
טוב, וגם הפנסיות הזכורות.
והפנסיות של מגיל 42. לא קמה רשות תחבורה מטרופוליטנית, כלומר בגוש דן, שתאחד את גבעתיים ורמת גן ובת ים.
שכל הרשויות לא יריבו ומשרד התחבורה
לא יסתר עכשיו. לא קם, כי משרד התחבורה התנגד, הוא רוצה לשלוט בזה הלאה. לא קוצצו למשל תקציבי החינוך, הישיבות של החרדים. עכשיו, כל הזמן אומר ליברמן ובצדק, תראה, הם לא מלמדים אפילו ליבה, כלומר, הם דנים בכוונה תחילה את החרדים, את בני החרדים, את הצעירים, לחיי עוני ומחסור, כי הם לא יכולים לצאת לעבודה, לעבודה טובה. כלומר, יש עוד הרבה דברים שהוא לא עשה והוא צריך לעשות. עכשיו הוא אומר, אני אעשה את זה בסיבוב הבא. הסיבוב הבא זה בסוף 2022, תקציב ל-23-24, אשרי המאמין. אתה יודע, בפעם השנייה זה הרבה יותר קשה. בפעם הראשונה, אתה תחת תודה אלם של ממשלה חדשה, שרים חדשים, אתה יכול לתמרן אותם. דרך אגב, הליכוד לא השתתף בוועדות, וזה מאוד עזר לרפורמות לעבור. עוד שנה, מה אני יודע מה יהיה פה עוד שנה? האם הוא יצליח בפעם הבאה? אני בספק גדול.
טוב, תכף אנחנו מדברים פה הרבה על ריאליטי, ואמרו לי שאני צריך לברך אותך על הימך הקיפוד, אגב. בוא תסביר למי שלא מכיר.
תראה, זו תוכנית שקוראים לה הזמר במסכה. ערב אחד פנה אליי, אסף גיל קוראים לו, המפיק, העורך, הבעלים, ואמר לי, תגיד, שמעתי שאתה אוהב לשיר, יש לנו תוכנית כזאת, האמת שהכרתי אותה, כי היה זמר במסכה אחד, עכשיו זה זמר במסכה שתיים.
ואתה באמת אוהב לשיר, אנחנו כן. יודעים את זה.
ואתה מוכן לבוא לתוכנית, מסכה וזה וחגיגה. האמת, אולי לא כדאי להודות בזה, אבל הוא לא היה צריך לשכנע אותי הרבה.
ישר רצת לתוך
אמרתי,
המסכה.
בסיום דבריו אמרתי, בסדר, נשמע לי הגיוני, נשמע לי בסדר. אז אמרתי, כן, גם לאנשים רציניים, אם אני רציני, יש להם גם צד כליל, ואפשר לצחוק, ואפשר לסמוח, ואפשר לשמח, ואפשר לצחוק על עצמך. זה
טוב,
נכון.
בגלל זה לא נחשו מי אתה, אולי בגלל זה היה
נכון,
הפתעה גדולה מדי.
הצליחו, נכון, הם לא, הם אף אחד מהם לא הצליח מכל הצוות שם, והייתה הפתעה, אבל אני, זה היה כיף. היה כיף, היה שמחה, היה שירה. אנשים אומרים על זה, לי הם אומרים רק דברים טובים, אתה יודע, אני לא יודע מה הם אומרים בחדרי חדרים.
נו, מה... בטח קיבלת מלא פידבקים, אס-אמס עם הכל.
כן, חיוביים. אתה יודע, ככה זה בחיים, אתה לא מקבל את השלילי. את השליליים, אתה אומר...
שלילי אתה מקבל מישראל קאץ.
כן. אז זה מספיק טוב, הוא בטח לא אהב את זה, הוא בטח אמר, מה זה, למה לא לקחו אותי לזמר במסכה, אני אשאר יותר טוב מהפרשן הגרוע ביותר בעולם.
טוב, אולי מתי שנזמין אותך גם לשיר. נחמיה שטרסלר, תודה.
תודה לך.
שישים ואחת בעד, 59 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק התקציב בשנת הכספים 2021 עברה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל, ויש תקציב למדינת ישראל.
התקציב מאחורינו, ואולי נהיה פה משעמם. שלום חיים לוינסון.
שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, מה קורה?
משעמם?
כן, זהו, עכשיו לעד?
תראה, אבל דווקא עכשיו צריך להסתכל על זה כלא משעמם אלא כמעניין, כי עד עכשיו החזיקו מאוד חזק כדי להעביר את התקציב. ועכשיו עבר התקציב, אז כאילו האיום הפוליטי המיידי על התפרקות הממשלה הוסר. ועכשיו הממשלה הזאת צריכה להתחיל לגבש סדר יום, וזה מאוד מורכב לגבש סדר יום.
למה צריכה? אולי תמשיך כמו שזה וזהו? שום דבר לא מאיים עליה?
אז זה לא עובד ככה, כי בחיים אין וקום. גם יש אירועים אקסוגנים, זאת אומרת, ממשל ביידן, ואם מחר לצורך העניין לבנון תקרוס, או אבו מאזן ימות, או הסכם הגרעין עם איראן, ויש הרבה אירועים חיצוניים, וגם יש הרבה אירועים פנימיים. אם זה נגיד לחץ משמאל בנושא אביתר, או לחץ על הפלג הימני בנושא אביתר, או הצעות חוק של האופוזיציה, שפתאום איזה חכמולוג מהקואליציה מחליט לתמוך בהם, אז תמיד יש אירועים, תמיד יש איזו דינמיקה שמחייבת אותך. ואני, בוא נגיד, כפרשן פוליטי די עלוב, למדתי שאם אתה לא שולט באירועים, האירועים שולטים בך. אני חושב שזה האתגר המרכזי. שאל את עצמך, מה האתגר, מה עכשיו עושה נפתלי בנט? מה עושה היום?
ביום שני. הוא מפרגן לחברים שלו, בא, אומר, הרוטציה תקרה, מסיר את הדבר הזה, האיום הזה, אחרי הדברים של הילד שקד מהפרק.
זה כבר פתטי כמו האפטרים באומן 17. מתי? כמה זמן זה עוד יכול להחזיק, אתה יודע, החיבוקי הזה? בסדר, אוקיי, התקציב.
בינתיים עובד.
חגיגות ההישג, כמה זמן זה עוד יכול להחזיק? השבוע, סבבה. יום ראשון ישיבת ממשלה. מה הסדר יום?
טוב, ימצאו איזה משהו, לא?
אני מאוד מקווה בשבילה שימצאו איזה משהו, כי אם לא, המשהו ימצא אותם, ואז, עוד פעם, זה שאלה, אבל אתה כבר רואה את החיכוכים מתחת לפני השטח. אם זה בנושא תחבורה ציבורית בשבת, שפתאום מרב מיכאלי ויוליאן מלינובסקי מדברים עליהם, ותשמע, יש הרבה דברים, אביתר, יש הרבה דברים על סדר היום, וזו שאלה, מה הסדר, מה בנט רוצה להוביל? עכשיו, אתה גם לא יודע איזה מחאות יפרצו ברחוב, אם לצורך העניין מחירי הדיור שהם עוד פעם משתוללים. אתה לא יודע מה יהיה, אין וקום בדברים האלה.
אתה אומר שבנט צריך ליזום איזשהו משבר או איזושהי מחשבה על איפה הולכים מפה כדי שלא יזמו את זה בשבילו?
אם אני הייתי בנט, אני הייתי יוזם עד סוף המושב הזה, וכל שבוע יש חקיקה, וכל שבוע יש דברים, וכל שבוע יש אג'נדות, שאנשים חיכו במשך 4.5 חודשים לקדם אותם, ועכשיו הם מרגישים שזה הזמן שלהם. וזה בגלל שזה קואליציה של 61, אז כל אחד יכול ליצור אירוע, מה שאני קורא לו, אירועי תשומת לב. הוא צריך ליזום סדר יום, מה הוא רוצה לקדם בכל שבוע, לפחות בכל חודש, מה התוכנית שלו, מה המסר. בינתיים אני לא רואה, כי בינתיים זה חגיגות סיום התקציב.
הוא יודע את התשובה או שזה הכל שאלה רטורית לעתיד?
תראה, אני מניח שאם אני עכשיו אשאל אותו, אז הוא יגיד, כן, אנחנו נטפל במחירי הדיור, וכן, אנחנו נעשה רפורמות, ונלחם בהסכם הגרעין עם איראן, ונחזק את צהל, אבל אתה יודע, הקונקרטיזציה של זה, זה השאלה.
הממשלה הגרועה הזאת היא ממש ממשלת ריאליטי. היא החלטה מוזרה בין חתונה ממבט ראשון להישרדות. קבוצת אנשים שאין ביניהם שום קשר אמיתי, שכולם יודעים שהם לא יחזיקו מעמד לאורך זמן, והדבר היחיד שמחזק אותם זה הרצון לשרוד עבור 15 דקות של תהילה חולפת.
בוא נצרף בשלב הזה לדיון גם את רבי טכט ומורן שריר, שלום. אז אמרנו כבר משעמם, רבית והאופוזיציה גם משעמם, נתניהו אמר או כמה חודשים או 3.5 שנים, זה הולך ל3.5 שנים אולי אפילו.
בהחלט, אני חושבת שהמענה שלו לסוגיית התקציב הייתה עלובה מאוד ומאכזבת. היו שמועות כאלה בכנסת עד הרגע האחרון שהוא ישלוף איזשהו שפן בקריאה השלישית.
יש לה היו דיבורים אולי רם, אולי ימינה.
כל מיני דברים, ואנשים
בקואליציה. לירז שדה הבטיח שתי עריקים, את זוכר?
לא, ובקואליציה אשכרה היו אנשים שנבלו מזה, שזה...
טוב, לירז שדה גם עכשיו אמר שצריך עכשיו לקיים את הרוטציה, וביבי צריך להודיע שגם שבוע הבא.
ברור, בני גנץ מיד נענה לאתגר. אני חושבת שזה כמו כאב פנטום כזה, זאת אומרת, כאילו, זה מין זיכרון של
אנחנו לא מצליחים להשתחרר.
מיומנות הפוליטית, אף אחד לא מצליח להשתחרר, כי באמת נורא משעמם בלעדיו, ואתה יודע, זה כאילו כמו החיה הזאת שממשיכה לרוץ באוויר בדמויות המצוירות. בסופו של דבר לא הייתה פה שום תוכנית. היה קמפיין שכאילו נועד להשחיר את רם ולהשוות אותו לחמאס, או לקשר אותו לחמאס, זה היה קמפיין היסטרי, פלקטי, קלוש, בדיוק, צעקני נורא, אפילו הביביסטים לא באמת קנו את זה, וגם הם לא יודעים להסביר מה בממשלה הזאת היא כל כך רע ביחס לממשלה של נתניהו. מה הממשלה הזאת עושה כל כך יותר גרוע? אין להם תשובה לזה. אני רוצה להמשיך רגע את הדברים של חיים. הממשלה הזאת היא, שהיא נראית די יציבה והיא גם בסדר, זאת אומרת, היא מתפקדת בסדר על שלל חלקיה.
טוב, כן. גם כל עוד ביבי שם, זה מה שמחזיק אותם מלוכדים.
זה מה שמחזיק אותם, בדיוק, בדיוק. יכול באמת לבוא איזשהו משהו מסמטה לא צפויה. סתם אני רוצה להעיר איזשהו אירוע שהוא שיא השעמום, ולכן אני אנסה לקצר כמה שיותר בתיאורו. הפלסטינים רוצים שהאמריקאים יפתחו מחדש את הקונסוליה שנסגרה ב-2018 בירושלים.
בנט לא... אני להגיד את זה בעיתון הארץ.
מה?
שזה משעמם.
סליחה, אוקיי. תמלו תלונה.
נושא נורא חשוב על סדר היום הציבורי.
מאוד חשוב, נושא סופר אמוציונלי שמעורר בכולנו רגשות עזים. נפתלי בנט אמר, לדעתי במוצאי שבת, או לפני כמה ימים.
שזה לא יקרה.
שזה לא יקרה, אוקיי. הממשל כן רוצה, הפלסטינים מאוד רוצים. עכשיו, הממשלה הזאת חייבת להבין, שאם היא לא תבוא לקראת הרשות הפלסטינית, פתח, כן, בדבר סימבולי כזה, ותחיה את השגרירות הזאת, כן, הפלסטינים יתססו, כי ירושלים מבחינתם זה איזושהי סוגיה שמוכנים ללכת אליה עד הסוף, אנחנו ראינו את זה כבר בכמה...
ומצד שני לא מציעים שום פשרה ולא מציעים איזה
לפיד
פתרון.
לפיד אמר שלא אכפת לו שזה יהיה ברמלה, לפלסטינים כן אכפת. אם אתה נפגש עם פלסטינים, גורמים גם של הרשות, כאילו היותר מתונה, הם כל הזמן אומרים, כשאתה נפגש אותם ברמלה, אנחנו נמצאים ברמלה, בירתה הזמנית של ירושלים, היא דבר נורא נורא חשוב, והפלסטינים מרגישים שאסור להם לוותר בה, אוקיי? עכשיו, מי שלא יסדר את העניין הזה, יכול באיזשהו מצב, אני לא אומרת שזה מתובחר בסיכויים גבוהים, אבל זה יכול לקרות, שהרשות תתהפך עליו מקבלן ביצוע של ישראל, וכזאת שממלאת את חלקה בתיאום הביטחוני, יכולה פתאום להגיד, אוקיי, חבר'ה, רגע, אנחנו מאבדים פה את כל הזה לחמאס, אנחנו נחשבים כמשתאפים, בוא נציס את השטח, ואז מה קורה? יש אירוע, הגדה מתלקחת, אז החמאס מצטרף.
כבר
מצטרק.
ראינו את זה לא מזמן, זה יכול לחזור
יותר,
מאוד מהר.
יותר, 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 ברגע שאתה מאבד את הרשות. ופתאום הממשלה הזאת, על חלקי המאה האחים המוסלמים, כן, מרם, ועד בנט ושקד, כן, תמצא את עצמה באמצע מלחמה, שהיא לא צפתה אותה. ואז זו סכנה מאוד מאוד גדולה. ומי שירוויח מזה, בן אדם אחד בשם בנימין נתניהו, שעד עכשיו לא מצליח במאמצים שלו, כן? אבל הוא יכול ללכת ולגרוף את הדבר הזה שהיה לרצפה, זאת אומרת, היה צריך להרים את זה ולטפל בזה כמו שצריך. אז אלה הסכנות שיכולות להיות לממשלה הזאת, והן לא מבוטלות. זאת אומרת, היא עדיין לא עמדה במבחן חיצוני משמעותי, חטיפת חייל, סבב לחימה, משבר נורא גדול, הפגנות המוניות, אני לא חושבת שכרגע העניין החברתי-כלכלי יוציא דבר כזה, אבל כאילו, זאת צריכה להיות המשימה של בנט, להימנע מגלישה לאירוע כזה.
מורן, דיברנו על זה שמשעמם, והרייטינג של תוכניות הטלוויזיה, זה מעולם לא היה כזה דבר. הנתונים של אוקטובר בחדשות 12, זה 14.7%, זה, זאת אומרת, הצופים ברחו אפילו לא לים, נהיה קצת קר, לא ברור לאיפה הם הלכו.
כן, יש תחושה קצת שהעונה נגמרה והחליפו שחקנים והעונה השנייה קצת פחות טובה.
ואתה מדבר כמובן על הפוליטיקה.
ודאי, אבל קודם כל השחקנים מהעונה הקודמת קיימים, ועדיין מתעסקים עם נתניהו כמו שלא התעסקו מעולם עם ראש אופוזיציה, לא עם ציפי לבני, יאיר לפיד ואף אחד.
כי הוא מביא רייטינג?
כן, הוא מעניין, שפע, הוא דמות יחידית במדינה. גם אם הוא יחיה עד 120 עד יום הוא האחרון, הוא יהיה דמות, אבישי בן חיים אומר שהוא הדמות המשמעותית בתולדות העם היהודי, אז אפשר להתווכח על זה, אבל...
אתה כמעט מסכים.
לא מסכים מהסיבות שאבישי טוען, אבל הוא ספק תוכן והוא מייצר עניין כמו שאף אדם לא מייצר. עכשיו, זה מצחיק, אני רואה את תומכי נתניהו באולפנים, שהם כל הזמן מתלוננים על למה מתעסקים כל הזמן בנתניהו, תראו איך אתם מתעסקים בנתניהו. עכשיו, זה די ברור, כי אומרים, הוא באופוזיציה, הוא לא כזה משמעותי, למה אתם כל הזמן נטפלים אליו? עכשיו, חדשות זה בידור, חדשות ערוץ 12, 13, זה בידור מוחלט, ו...
זה משהו חדש, או מבחינתך כבר שנים זה ככה?
זה תהליך. קשה לשים את האצבע, אבל עכשיו זה, אני לא זוכר כזה דבר, בתקופה שהייתי מבקר טלוויזיה יומי, זה לא היה עדיין ככה, וכשחזרתי לכתוב על טלוויזיה, אחרי שנים שניסיתי להתנתק מזה, הייתי המום ממה שקרה ב... לא יודע, 3-4 שנים. להגדיר לנו, מה זה? קודם כל, 15 שעות של חדשות ביממה בערוץ 12.
כל מיני שידורים, החל מדני רוב שעושה כל מיני דברים שלא כדאי לעשות.
דני רוב עד... ב-13, הלו, הלו.
גם ב-13, רוב כן. היום, נכון. בבוקר עד הצהריים חדשות, שעתיים סברים הרנן, מ-3 עד 9.5 חדשות רצוף.
כי הטענה זה שזה זול, ואחר כך מגיעים לריאליטי, יש איזה שעה וחצי ריאליטי שנדבר על זה אחר כך, כך, וזה מה שמביא את הרייטינג.
זה זול מאוד, זה פשוט, לא צריך תסריטאים, ושליש מזה גם משמש בשביל לקדם את הריאליטי של 9.5, זה פלטפורמה נוחה, אם היו כותבים סדרת דרמה, אי אפשר היה לקדם עם זה, את הזמר במסכה. אז סבבה בידור, ומי יותר בידור מנתניהו. עכשיו, התחליף שלהם לזה בממשלה הנוכחית, זה לחפש את הריבים.
את הריבים שיכולים, כן, הפיצוץ הבא.
כן, עכשיו הם ממש...
שזה מהילד שקד עד רם, כל פעם יש איזה משהו, לא מאוד מעניין אגב.
נכון, עכשיו תמיד יש, בטח בקואליציה כזאת מגוונת, למרות שיחסית נראה שהם עובדים בסדר, אבל לוקחים כל ציוץ של יאיר גולן או של שאשה ביטון, ועושים את זה לאייטם. ראיתי 7 דקות אייטם על איזה משהו שיאיר גולן כתב בטוויטר, צריך למלא וצריך ליצור אקשן. עכשיו, יכול להיות שבסוף ילבו את הדברים האלה, וזה ייצור אולי גם קרעים אמיתיים.
זאת אומרת, משהו אמיתי יכול לקרות מכל הדברים האלה
כן,
בסוף.
כן, אבל ברור, וזה נראה לי מובן מאליו, אבל אולי כן צריך להגיד את זה, ההתעסקות בהתקוטטויות וריבים בתוך הממשלה, זה לא בגלל שאורחי החדשות מודאגים באמת מההבדל בין האידיאולוגי, בין אלקין לגבי לסקי. זה בשביל, הנה אקשן, בוא נלך מכות קצת.
אז אני אשאל אותך שאלה.
תראה, אנשים, אני מונה לך, רוב ראשי המפלגות לא רוצים אותו.
רגע, עכשיו בועז. קודם כל, תחכים בפוליטיקה, את יודעת, ריבים בפוליטיקה, זה דבר שלא עד ולא נמצאנו. לא, הייתה תשובה
ברורה. בועז, זה לא תחכים. בועז.
אהבו אחד את השני, ולא עזבו את המפלגה.
טוב, אפשר להמשיך עם זה לעוד הרבה זמן. בועז ורינה, אני רוצה להמשיך. בועז ורינה, תודה רבה.
תשמע, יש בעיה. אם אתה מסתכל על זה באופן שטחי, העובדה שהתחילו לעלות בשלוש, אני כבר לא מתייחס לרצועה שיש לפני שלוש, אבל...
שאף אחד לא יודע מה היא.
לא, יש לדעתי בקשת, באחת יואב לימור וגלית גוטמן יומי, לא?
ודאי.
לא, זה גם סוג של תוכנית חדשות.
אני סופר את זה.
כי זה היה און אנד אוף איזה תקופה, אבל עכשיו און.
כן, זה התחיל ביום שישי ועכשיו זה
נראה. לא חשוב, אבל משלוש כבר יש לך את חברת החדשות. עם אופר חדד עכשיו בשלוש, מרצועה מתה, פתאום נהיה לה רייטינג. הרייטינג שלה למעשה הוכפל, אבל אני חושב שהרייטינג הזה הוא מטעתע, הוא חור בספינה. כי אולי הוא יותר רייטינג בשלוש, אבל זה מתחיל ליצור מיאוס ואיוף מחדשות. אני מדי פעם, זה דווקא...
אתה כבר לא מצליחים להגיע לשמונה מרוב...
אתה לא מצליח להגיע בשמונה, אתה רואה שהרייטינגים של שמונה יורדים, וזה מתחיל גם להשפיע על הפריים, שהרייטינג יורד, ולכן אני אהמר פה בזהירות, או לא בזהירות, שאנחנו נראה תוך זמן מאוד קצר את החדשות מקוצרות, אי אפשר להחזיק את החדשות אל אורך זמן. אני חושב שגם צריך לצאת מהתבנית הזאת, שבאמת של הפוליטי והקורונה, מאז חקירות נתניהו בעצם ב-2017, הנושא של חקירות נתניהו שהשתלב עם המשבר הפוליטי, ואז השתלב עם משבר הקורונה.
היו גלים פתוחים כל הזמן בשדרים,
כל הזמן תפס את החדשות, ועם עידן המגה פאנלים ועשרה אנשים באולפן, היום אתה, שמה, היום אתה רואה פותח חדשות 12, אתה רואה את יונית יושבת באמצע, ארבעה אנשים בצל הימין, ארבעה אנשים בצל השמאל. אתה לא ראית דברים כאלה בעבר. אני חושב שזה מת, פשוט אי אפשר לצפות בזה. אני רואה לפעמים את השלוש הזה עם אופר חדד, אז מעבר לפאנל הפרשנים, זה כאילו, זה אפילו לא מרוענים דלוחים, יש שם, אתה יודע, יש שם סצנות קומיות, יש שם בני כבודי עולה ומדבר על דיווחי תנועת, אתה צופה בדבר הזה?
יש מלא פקקים, גם הבוקר היו פקקים.
יום אחד ראיתי אצל מתן חודורוב, שהחליף את אמנון לוי בשש בערב, דיון אם זה בסדר מצד בלוגרית חרדית, לנסוע בג'י בדובאי, שיתהפך, אתה צריך לראות את הפרצוף של חודורוב, מנסה לגלות עניין באייטם, זה קטע מאסטרפיס, אני אשלחה. ואין לתאר איזה דברים ביזרים יש בחדשות, זה לא יחזיק לאור זמן, לדעתי, החדשות כבר הגיעו לקצה, ובאמת בקטע הזה נתניהו היה מלבק, כי שנתניהו היה עושה משהו, אז היית יכול להחזיק פאנל של חצי שעה, רק בעד ונגד, ואנשים שהיו נגד היו באטרף, ואנשים שהיו בעד היו באטרף. אנחנו רואים את אותה בעיה בארצות הברית. ברגע שטראמפ יצא מהמשחק, ביידן משעמם. אפילו
שם זה אתרי האינטרנט ירדו ב-20% בטראפיק שלהם, אתרי חדשות ירדו ב-28%.
אני רואה על עצמי. אני הייתי מכור במשך 4 שנים לשעוריות ולחדשות האמריקאיות, וזה הגיע
סליפי ג'ו.
נכון, התעניינות בתוכן. אני מסתכל על האינפוסטרקצ'ר הזה שעבר השבוע, ואני כזה, אוקיי.
עכשיו אנחנו אבל עדיין לא רואים בארץ את הדברים שראינו בארצות הברית, איך רשתות חדשות הבינו שטראמפ מכניס להם כסף, וקידמו אותו בין אם ממש על ידי לפמפם אותו,
וגם בלתקוף אותו.
ובין אם לתקוף אותו, כי הם ידעו שזה משרת אותם ומכניס להם רייטינג בכסף.
אותו דבר בדיוק.
אני עוד לא רואה.
תגיד לי, מה ביסמוט עושה באולפן שישי?
ביסמוט?
מה תפקידו באולפן שישי, אם לא פרובוקציות נתניהו בעד או נגד?
זכותו לזה, אני לא מבינה מה זכותו.
הוא משגיח כשרות.
לא משנה, עצם הבאתו.
הוא משגיח כשרות מידם, הביאו אותו כש...
כי הוא רהוט?
לא. הביאו אותו כשנתניהו היה בשלטון, ורצו שמקורב לשלטון, וזה לא מזיק שמקורב לביבי יבוא וידבר.
אבל חבר'ה, למה מקורב לביבי? יש 35 מנדטים, 36, לא יודעת, מאות אלפי אנשים, שזו דעתם.
אין שום בעיה, גם טראמפ היה 48%.
מגיע להם לראות פרשן שחושב את הדעה שלהם. מה הבעיה בזה?
אין שום בעיה בזה, אבל גם המטרה היא ללבות.
מה זה הדיקטטורה הזאת של הדעות?
אני חושב שביסמוט לא ראוי לשבת בטלוויזיה, כי הוא פשוט לא מבין מה הוא אומר. זה לא משנה מה דעותיו, אם אתה לא מצליח להבין מה דעותיו.
אני חולקת עליך, לא חושבת.
הוא קוהרנטי בעיניי?
כן, בעיניי הוא לגיטימי. תשמע, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו.
שאלתי אם הוא קוהרנטי.
אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת ש...
היית נותנת לו להקליט פודקאסט? כן, כן. שזה לא טיפול פסיכואנליטי, שהוא פשוט יושב על הספה וזרוק כל מה שעובר לו בראש.
כן, אבל זה טעמי האישי. זכותי. זכותי גם.
רבית, עכשיו זה סתם מתעממות לצורך הפוד.
אתה רואה, אני אפילו, אני לא יכולה אפילו להגיד את דעתי. נכון. אפילו אני לא יכולה להגיד את דעתי. אני חושבת אבל שמעבר לעניין שאלת נתניהו, לא, מה שקרה בקורונה, אנשים, אני לא מכירה אנשים שצופים מהדורות חדשות יותר, כולל צרכני תקשורת, כולל אנשים שעובדים בתקשורת, את כל האנשים שכאילו צריכים את זה, המהדורות איבדו לגמרי את הרלוונטיות שלהם, כי לאנשים פשוט אין כוח. בתוך הטרפת הזאת של...
הקורונה התישה וגם המהדורות.
הקורונה התישה גם את עצמה כנושא, כן?
טוב, כמובן סוגיית נטפליקס והסטרימים.
ואנשים לא רואים, וזה חלק, לדעתי, זה מתחבר לאמון הנמוך במערכת, בכל המישורים, אז גם אנשים כאילו לא מאמינים יותר לסוכני הידע, וכל אחד עם הפיד המופרע שלו, כן? וזהו, ושם הוא מקבל את מה שהוא צריך. ורוב הדברים שכן מושכים תשומת לב הם בכלל לא בעניין הפוליטי. אני מסכימה שמהרגע שנתניהו ירד עוסקים כל הזמן בשערוריות, במיתו לענייניו, זאת אומרת, כל הליבידו הולך לשם, כל העניין, זה העניין היחיד שיש בחדשות, זה השיחה היחידה שיש. כל שאר העניין, כולל העניין הפוליטי, פשוט לא קיימים. זאת אומרת, זה לא מעניין אנשים נורמליים.
אבל מורן, לא ראינו גם למשל את הרייטינג של ערוץ 20 פתאום עולה בתור אלטרנטיבה, בארצות הברית פוקס מאוד זיהו באמת שטראמפ הלך, ועדיין קצת התלבטו, אבל עכשיו מאוד עדיין מריצים את טראמפ ל-2024. בארץ ערוץ 20 אנחנו לא רואים איזה קפיצה מטורפת ברייטינג.
נכון, אבל אנחנו רואים את הניצחון של ערוץ 20 על ידי זה שהוא מביא את, אני לא רוצה להגיד גרורות, כי יש לזה קונוטציות שליליות, אבל שלוחותיו למיינסטרים, כי התוכנית למשל של שרון גל, תוכנית יומית בערוץ 13, זה תוכנית 20 קלאסית, הליינאפ, הקו, האורחים, חוץ ממיכאל האוזר טוב, כמובן. ראית את הקטע
עם אבישי?
לא, מה היה?
שהוא מדפיס פוסט של הצל וקורא אותו בדמעות, על שלא נפקיר את ביבי בתוכן של שרון גל.
זה היה אצל שרון גל?
סנטימנט עמוק, עממי חזק, הפוסטים שלו זה 20 אלף לייקים פוסט כזה, שכותב לנתניהו, עם תמונה של נתניהו ושל בגין. אני רוצה לבקש משהו קצת אנוכי מראש הממשלה הנבחר נתניהו. בבקשה, אל תיתן להם את הניצחון הזה. אני מבין שאתה רוצה לנוח והספיק לך מהכפיות טובה, טטטטטטטם, אבל אנחנו צריכים אותך. אנא, אל תשאיר אותנו לבד עבודים, וגם ככה קשה לנו, מפחיד. אל תיתן להם את הניצחון שהם עשו לבגין.
אוקיי.
וזה אתגר גדול של כל הדור שלנו.
אז הנה, אפשר להגיד שהערוץ עצמו אולי כושל, אבל מורשתו מנצחת
מלבלבת. ממשיכה איתנו הלאה.
כן, והרייטינג של שרון גל מן הסתם יותר גבוה מהרייטינג של ערוץ 20.
אני אגיד לך משהו על ערוץ 20. קודם כל, תשמע, זה לא נכון להשוות בין ערוץ 20. גילוי נאות, ערוץ 20 הגיש נגדי תביעה. זה לא נכון להשוות.
גם הוא.
גם הוא הגיש נגדי תביעה.
כן, גם הוא הגיש נגדי תביעה. זה לא נכון להשוות בין ערוץ 20 לבין פוקס. מכיוון שהתארחתי כמה פעמים בערוץ 20, מיותר לכמות התקלות הטכניות וחוסר המקצועיות שם, זה פשוט משווה. פוקס, תוציא את התוכן, זה מכונה משומנת. הם יודעים לעשות טלוויזיה, נקודה. זה בכלל לא בסטנדרט.
טוב, ערוץ החדשות הכי נצפה בארצות הברית, בדרך כלל יותר מ-CNN אגב גם.
בין היתר, כי הוא מעניין. לא רק בגלל, הוא היה, לפני שהוא היה טרמפיסט, הוא היה פשוט יותר מעניין, והוא היה יותר נצפה מ-CNN גם אז. הוא פשוט יותר מעניין, והוא עשוי טוב, בניגוד לערוץ 20 שפשוט עשוי מזעזע. אבל עדיין הם עוברים עוד מעט לערוץ 14, הם פותחים אולפנים חדשים במודיעין, והם הולכים להתחיל לשדר מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, באמת באיזה סוג של מודל פוקס ניוז, זאת אומרת שכל שעה...
זאת אומרת, התוכניות שיעזבו את 12-13 יעברו לשם, אתה אומר.
אני לא יודע, אבל נגיד, יש גם דברים שהם לא קשורים לדעות. בועז גולן, זה לא קשור לדעות שלו, אי אפשר לצפות במן אדם הזה.
אבל יש עוד דבר...
זה לא קשור לדעות. אתה יכול לצפות בבועז גולן? אפילו כחובב טראש.
זה קשה, אבל קודם כל ארצות הברית מן הסתם זה מקום גדול יותר, ויש קהל שמרני יותר, ויש יותר קהל לדבר הזה, וזה לא רק כמות האנשים שיכולה לספק רייטינג לפוקס, אלא זה גם, בישראל עדיין יש איזה מושג של מדורת שבט, זה קיים עדיין באיזשהו אופן, גם האנשים שמגדירים את עצמם.
חדשות 12 עדיין בערב מתכנסים מול הטלוויזיה, והליינאפ קובע.
כן, בארצות הברית האדם השמרן, הטרמפיסט או לא טרמפיסט, יצפה בפוקס. פה הביביסט נגיד, שזה המון אנשים שיכולים אולי לספק רייטינג מספיק לערוץ עצמאי, הם לא רואים את עצמם כאיזה שולה או כמשהו נישתי, אלא הם רוצים לראות ורוצים ייצוג גם בערוץ 2, מה שנקרא, ערוץ 12 וגם ב-13.
רבית, עצה שלך ליונית לוי, מה עושים כדי שהעם יחזור?
צריך לקצר מאוד את שידורי החדשות, צריך...
זאת לא שעה וחצי, אלא לחזור
ממש
לחצי
לא.
שעה.
ממש לא, לחזור לרבע דקות. שעה.
לרבע שעה.
כל הפאנלים האלה שאנשים רבים אחד עם השני, אני לא יודעת, לי באופן אישי נגמר לי מזה לפני שנתיים, אין לי לא רואה שום ערך בזה, ואני חושבת שזה לא בגלל שאתה יודע, אני חיה בתל אביב, עוסקת בתקשורת, אני חושבת שבאמת אנשים נמאס להם כבר מהדבר הזה, הם חייבים לכווץ את עצמם, אם הם רוצים לשרוד, להכניס את כל המפלצות, לגלגל אותה פנימה, לרבע שעה תמציתיות, מה שחדשות היו פעם, אוקיי, שאנשים ידעו מה קורה ולא יותר מזה.
זה לא יהיה רבע שעה ערבית, אבל תראי, אגב, לפי הרישיון הם חייבים לשדר 45 דקות חדשות, זאת אומרת, מ-8:45 והלאה, זה כל פעם בהיתרים.
בסדר, אבל אתה דיברת על המהדורות ב-3, 4, 5, 6,
כאילו
כל הדברים האלה, צריך לקפל את הדבר הזה, זה צריך להתכנס למשהו נורמלי.
טוב, גם אולפן שישי, זה 10% רייטינג כבר תוכנית הדגל של החדשות.
תראה, אבל אם אתה מסתכל במינט של אולפן שישי, דווקא הפאנל הוא פופולרי, הקריסה מתחילה בכתבות המגזין,
ארוכות, ארוכות, ארוכות.
הן פשוט, לבעיניי, פשוט לא מעניינות. זה כאילו, הכתבות מגזין שפעם היו הדגל של חדשות 12, הן פשוט לא טובות, אבל זה עניין אחר, שם אתה רואה את הבעיה הפנימית. ברור שהצלחו מתישהו להעיף את כל החדשות, ואז בסדר, אז החזירו את זמן אסטרולוגיה עם שרון זליקובסקי.
ועדיין
העלות
תועלת, היא מתגמלת אותם, כי האולפנים קיימים, האנשים קיימים, אפילו זמן אסטרולוגיה, שזה שקל וחצי, זה שקל וחצי יותר מאופר חדד ו...
כן, זה יותר יקר, הם מזרים אותו דטה או משהו, זה...
האולפן קיים, הוא משלם את אותו שכר.
כן, הכתבים גם ככה עובדים, הם רוצים גם להיות בשידור, אז זה לא עולה.
לא, התוספת השולית לתוכנית חדשות היא מאוד קטנה, כי ממילא באמת אתה משלם משמרת של 8 שעות לתאורנים וצלמים בנווה אילן, אז הם רצים על זה עוד, עוד זה, זה, זה האינסנטיב, אבל אם זה מפיל לך כבר את כל הלוח, אז זה כלכלית, זה לא משתלם. אני חושב שזה מאוד קרוב לנקודה הזאת, שזה התחיל להפיל את הלוח. וזה...
בסוף הכל משחק של רייטינג והרייטינג.
תשמע, והמאבק הוא לא גם מול 13, הוא לא בין 12 ל-13, זה בין 12 לבין, ו-13 לבין נטפליקס, ובין פלטפורמות הסטרימינג.
טוב, אפילו פייסבוק, אגב, כשהפייסבוק קרס, הרייטינג בארץ עלה.
כי לאנשים, נכון, אבל, תשמע, נטפליקס, זה באמת האיום הגדול, כי גם מה שרואים בנתונים הפנימיים, שמי שנשאר לצפות זה אנשים יותר מבוגרים, וזה קהל שהוא פחות אטרקטיבי,
כי קשה למכור להם פרסומות, כן.
אם נגיד איבדת האחוז, אבל האחוז הזה שאיבדת, זה גברים עד גיל 45, זה דרמטי מבחינת המפרסמים. וזה בכלל שאלה, מה תעשיית הטלוויזיה הליניארית עושה מול תעשיית הסטרימינג?
אגב, ומה שיוצא כרגע זה להשקיע את כולה רק ב9.5. ערוץ 12 ו-13, ולכן הם צריכים את מהדורות החדשות האלה, כי לא רק זה ממלא בחדשות, בכל פלטפורמה כזאת, גם עודד בן עמי וכל אחד, אפשר לקדם את התוכנית של 9.5, הן מושקעות רק ברצועה הזאת.
כלי הקידום הוא הדבר הכי משמעותי.
נכון, וזה עוד יתרון של תוכניות הפאנלים והחדשות, דוחפים להם את הפרומואים ואת להריח את המודחים.
אלירה שדה יבוא וידבר עליו.
מורן אגב היה טור מבריק על זה פעם, אני חייב להגיד לשבחו, למרות שאני שונא לשבח אנשים.
אתה צודק, אבל על איזה טור אתה מדבר?
על תוכנית הבוקר, שזה סוכן רדום שמתעורר ביום שיש גמר האח הגדול. וזה לא רק תוכנית הבוקר, עוד פעם גילוי נאות, אני משתתף שם באופן קבוע. גם אולפן שישי הפך להיות פלטפורמת קידום של תוכניות של קשת 12, באופן חסר תקדים למה שהיה בעבר.
רבית, אז מכאן מה? הביתה ובלי חדשות?
תשובה
היא
כן,
חד משמעית. רבית טכט, חיים לוינסון ומורן שריר, תודה.
תודה לך.
אז אם דיברנו קודם על חדשות וזה שאף אחד לא צופה בהן, יש תוכנית אחת שכולם צופים בה, חתונה ממבט ראשון. איתנו שניים, ליאת אלקיים, אורי טל שיר, שלום.
שלום.
זו תוכנית הדגל של הטלוויזיה עכשיו, זה מה שכולם אמורים לראות?
אם הם רוצים לדבר עם מישהו על משהו, אז כן.
שיחת הברזייה הקבועה ב-2021.
אני חושב שגם כותבי, קוראי, אורחי הארץ בעצמם במסדרונות, יודעים על כל דמות בחתונמי את כל מה שצריך לדעת. אין בושה להגיד שאתה עורך חתונמי, אולי בניגוד לאח הגדול, או תוכניות שהן בלבל טרשי יותר גבוה מבחינת ה-IQ של הצופה או המשתתפים.
ליאת, את מעידה על עצמך כאוהבת טרש, אז זה טרש יותר קביל באמת?
אני חושבת שזה פשוט טרש יותר אהוב, כי יש בו את
החלום הישראלי להתחתן.
כן, לשידוך, וחוץ מזה, באמת, כולנו רוצים לשדך, וכולנו רוצים אהבה, ומאוד מאוד קל להתחבר לדבר הזה. לא משנה אם אתה נשוי רווק.
אז תכף נדבר על הפסיכולוגים ומה מיוחד בעונה הזאת, אבל בוא ננסה לזקק בכל זאת עונה רביעית, הסדרה חוזרת, ועדיין כל פעם מצליחה לייצר עניין?
אני חושב שאולי זה חלק מהסיפור, שלפעמים זה מרגיש כמו המאמץ לייצר עניין, ולא באמת לרקום זוגיות או אהבה.
טוב, זה בכל זאת טלוויזיה צריך רייטינג.
נכון, דיברנו על זה לא מעט. יש פה את העניין של החלום ושברו, כנראה גם בהקשר של הזוגות, שבאים למצוא אהבה ונתקלים בקיר, וגם אני חושב של הצופה. במקרה שלי, אני חושב שהחלום ושברו במובן של... אני קיוויתי שזה איזשהו ריאליטי ברמה גבוהה, שבאמת באים לספר לי פה איזה משהו אותנטי, ואז ברגע שאני מבין שזה עוד ריאליטי מתוסרט ומבוים עם תוכן שיווקי בכמויות...
אוי, אתם כאלה כופרים, זה בלתי נסבל.
זאת אומרת, ידעת כבר בעונה הראשונה שזה ריאליטי וזהו, לא?
לא, אני מרגישה ההפך לחלוטין. אני מרגישה
שזה אותנטי?
זה אותנטי וזה ריאליטי מיטיב ועריכה טובה וכל זה, וכאילו כן, יש משמעות לזה שזה טלוויזיה, אבל הכוונות של העוסקים במלאכה הם בעיניי מאוד מאוד טהורות. לא מדברת על המתמודדים, אני מדברת על העוסקים במלאכה וגם...
והמתמודדים מה?
בסימן שאלה, יש שם... אתה יודע, אנשים שיש להם עסקים לקדם, ברים, נכון. בפעת שיניים.
נכון. הבנים בעיקר.
כן, לא, גם הבנות.
תוכן שיווקי, את אומרת.
פרזנטריות, נשים שהיו בתוכנית המשיכו להיות מעצבות של בגדי ים בגוטקס, או...
אני מתחבר מאוד למה שליאת אומרת בהקשר של האריזה. זאת אומרת, חלק ממה שעושה את זה כל כך טוב, שההפקה והתסריט והבימוי והצילום הם ברמה מאוד גבוהה, והאריזה הזאת היא ביחד עם אנשי מקצוע, שמוגדרים כמטפלים ופסיכולוגים קליניים, וביחד עם אנשים שהם משתתפים ברמה גבוהה, סוציו-אקונומית, חזותית, הם אנשים מצליחים ברמה גבוהה, אז אתה נכנס לצפייה בדבר הזה ממקום שאתה אומר, זה לא עוד ריאליטי, אתה רואה שם משהו שאתה מצפה לקבל יותר איכות ויותר אותנטיות, ולי לפחות מרגיש... עם כל זה שזה...
אתה רוצה איכות ואותנטיות?
אני מצאתי יותר בעונות הקודמות, אני הרגשתי שהשנה...
לי אין שום שאיפה לאיכות.
יכול להיות שאני הנאיבי.
כן.
שאני השנה, זאת אומרת, אני בעונות הראשונות מצאתי את עצמי באמת מאוד מעריך את המטפלים, בעיקר את יעל דורון, הרגשתי שהיא מביאה איזה משהו מאוד אותנטי ומאוד כזה חם למשתתפים, ואני לא יודע אם זה התהילה או משהו שעבר עליה, או דברים שהיא, פידבקים שהיא קיבלה, זה הרגיש שהשנה היא באה גם יותר לדבר דוגרי למשתתפים, ולהביא מעצמה יותר תסריטאות ועניין מאשר טיפול פרופר.
בוא ננסה להסביר את מה שהקפיץ אותך הפעם, אז יש מפגש של הזוגות למעטים בינינו שלא ראו, ואז אותה יעל באה ומנסה במקום לעזור לזוגות לטענתך, היא מנסה להטריף אותם וליצור איזה חיכוך.
בצפייה בכם לאורך הסופה שזה, אנחנו מרגישים שאתם לא כל כך כנים. קשה לכם. קשה לכם להיות פתוחים. אתם נורא נורא זהירים. על כל משפט אחד של כנות, אתם מכסים אותו בעשרה משפטים אחרים, שאתם מנסים לשמור על הבן זוג, ולהחזיק לו את היד, ולהחזיק לעצמכם את היד, ולהחזיק את התהליך כל כך חזק, אתם לא הולכים אותו. אתם לא הולכים את התהליך.
שוב, יש שיגידו שזו הדרך לעזור, ושזה מה שהיה צריך לקרות, אבל באים שישה זוגות של אנשים שלא נפגשו מעולם, למעט בשלב מיונים אולי לפני כמה חודשים, באים ללובי שומם במלון בקיסריה, לא מדברים מספיק, לא מחפשים כביסה מלוכלכת בחוץ, שואלים אנשים איך הולך לכם, אז הם לא אומרים עכשיו נורא והיום, אומרים סבבה, וקצת נותנים איזשהם רמזים שלא הכל מושלם, ובעיני יעל ודני, זה לא דני פרידלנדר, זה לא מוצא חן, זאת אומרת, הם רוצים לייצר...
הם רוצים אקשן, הם רוצים ריב.
כנות ועניין, שבעיניי זה בעצם מילים
לא,
אחרות.
אני חושבת שאתה תפסת את זה מזווית מאוד עוינת, ואני חושבת שמה שהתרחש שם, זה איזשהו רצון לייצר את מה שאמור לקרות במפגש הזה, וקרה במפגשים בעבר, שהוא איזשהו סוג חוויה של דינמיקה קבוצתית, שזו פרקטיקה גם מאוד... מוכרת ומקובלת בפסיכולוגיה, לייצר איזה מין סוג של גשטלט, שסכום החלקים שם יעלה על השלם.
לא, אבל אני אומר, אם המטרה היא באמת באמת לייצר זוג, ולראות את העניין המיטיב של אנשים ששומרים אחד על השנייה, ועל הכבוד אחד של השנייה.
אתה מרגיש שהם שמרו אחד על השנייה? אומי גאד, הם כל כך לא שמרו.
בסוף המטרה של קשת זה רייטינג. אגב, ניסינו להביא לאולפן פה איזשהו פסיכולוג שראה את התוכנית, אף אחד לא הסכים.
זה מדהים שהפסיכולוג
לא הסכים.
מאחורי הקלעים, המון המון מטפלים ופסיכולוגים אומרים שהם מתביישים בהופעה של דני ויעל. זה מה שאני גם שומע, לומד בטוקבקים. זאת אומרת, זה לא נראה שדני ויעל מסיבים גאווה לחוג המטפלים. אגב, זה גם נכון לכל כתבה. אם אתה קורא בארץ כתבה על מדע, אז מדען בכיר יגיד שלא כיסו את זה מספיק טוב. זה נכון, אבל עדיין זה מרגיש שמבחינת טלוויזיונית המוצר הוא מעולה, שלא יספק, הוא מייצר עניין. אגב, מה שמעיין אמרה בסוף של הפרק הקודם היה...
אני בחיים לא חתכתי לך בפרצוף, ברגע שנחבות המצלמות, בום, הולכת.
כשסגרו את המיקרופונים, בדיוק. אומרי לא היה איתי.
שסוגרים את המצלמות.
וזה היה נקודה מעניינת.
יש את השאלה של מה קורה בחתונמי שסוגרים את המצלמות.
טוב, עד כמה הכל מבוים כמובן.
אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא הייתי אף פעם בתוכנית ריאליטי, ואני מעדיפה לעלות באש לפני שזה יקרה. אבל כן יצא לי לדבר ולשוחח עם אנשים שהיו. ויש איזה משהו שמתרחש כשיש עליך המצלמה כמעט 24/7, שבאיזשהו שלב היא נמחקת.
אתה משתחרר ומתעלם מהמצלמה.
היא נמחקת, אתה כבר לא יכול לא להיות אתה, בגלל המסה המצטברת של השעות. ויש איזשהו משהו שזה פשוט נעצר. עכשיו באמת יש את השאלה, מה קורה כשהצוות הולך הביתה? אז ברור שהצופים שואלים את עצמם מה קורה שם. ובאופן כללי, אני חושבת שהמשיכה האדירה של חתונמי היא כלפי תוכנית שהדבר המרכזי אף פעם לא נאמר ואף פעם לא רואים אותו. זה לא
סקס, רק... סקס, סקס.
בדיוק. זה לא רק המצלמות, זה סקס. וזה
משהו פוריטני עדיין, מאוד שמרני.
מאוד, מאוד. הטלוויזיה הישראלית במיטב שמרנות.
יש טרש בכל מקום, חוץ מדיבור אמיתי על מה שבאמת אפשר לדבר עליו בצורה טרשית.
מי, מה, למה, איך ומתי.
זה לא טרשי, אתה בעיתון הארץ יותר מדי שנים.
הכל טרשי בתוכנית הזאת, חוץ מהדבר, חוץ מהסקס שקוראים לו בצורה, זאת אומרת, לא המטפלים היו מדברים על דברים אחרים בצורה ככה ממלכתית, כמו שהם מדברים על סקס, אז הייתי חושב שהם מטפלים טובים. אבל אני חושב שמה שאמרת קודם, רציתי להשלים את המשפט, כאילו הייתי משלים אותו אחרת, המשיכה לחתונמי, היא גם במקומות והפערים של הדברים שלא מדוברים. בטח. כלומר, המשיכה למקומות של אתה משלים לעצמך, איך האנשים האלה מתנהגים, ומה הם עושים עכשיו.
ואם הם מתנשקים, והאם הולך להם במיטה.
ויש הבדל, יש הבדל לדעתי, בין, בין אנשים באח הגדול, שמצולמים בבית, במצלמות בתוך הקיר 24/7, ואז באמת אני חושב שהם כבר מפסיקים לשים לב לזה, לבין המצב המוזר הזה שאנשים יושבים בסלון, ואתה יודע שיושב מול המחשב צלם עם במאי ותאורן, מצלם אותם שעה ביום והולך. ואני חושב שפה ראית מודעות גדולה של חלק מהדמויות לרגע הזה, וזה שמעיין באה ואמרה, אומרי, כשהלכו המצלמות, אתה לא היית פה, זה היה רגע שאני כמעט לא האמנתי שההפקה שידרה אותו.
שובר לב.
שובר לב, מעורר תהיות, מעצים את ההצגה במובן הלא אמיתי. זה היה רגע של כאילו שברון האותנטיות של הפורמט. כלומר, בן אדם מתנהג איקס כדי לשווק לנו את המרפאת שיניים שלו לכאורה, והתנהג אחרת.
כשלא צילמו את זה.
כשהוא לא היה חייב.
אבל זה לא משהו בעונה הרביעית שאנשים כבר מכירים, בגלל שסיפורי ההצלחה של התוכנית הזאת באמת נמוכים, הזוגות בסוף לא ממשיכים, למעט מקרה אחד. אז אתה כבר מצפה שזה משחק, שיש עונה, מצלמים, זה נגמר, כולם הולכים הביתה, מתכונים לעונה חמישית, וזהו.
זה משחק, אבל אני לא יודע אם אתה מכיר את המונח הזה, יש באנתרופולוגיה לקליפורד גירץ, יש מונח שנקרא משחק עמוק. כותב על איזה, על בלינזים שמתמכרים להימורים בקרב תרנגולים. אז האנשים האלה נכנסים לא למשחק רגיל.
הם עדיין בקרב תרנגולים, אבל אחר.
הם נכנסים למשחק עמוק, למשחק שבו הם כאילו כבר מהמרים הרבה יותר ממה שהיית מצפה מאדם משחק לאמר, הם מאמרים הרבה יותר ממה שמאמר מתמודד באקס פקטור, או מה שזה לא יהיה. הם נכנסים עמוק פנימה לסיפור, אני חושבת שהם באים בשביל זה.
והזווית המגדרית, עד כמה היא משמעותית אפילו בשיחה פה בינינו?
אני יודעת שאוהבים לדבר עכשיו על מגדר, ואני הראשונה שאוהבת לדבר על מגדר, אבל אני חושבת שצריך לדבר פה על משהו אחר לפני זה. אני חושבת שצריך לדבר על הקפסוליזציה של המתמודדים. זאת אומרת, על הדבר הזה כל המתמודדים הם רזים, כל המתמודדים הם יפים, כל המתמודדים יש חשבון בנק סביר. יש פה איזשהו משהו שהוא מאזורי הסרט המדע בדיוני שנקרא מה קרה בגאטקה. זאת אומרת, אתה ראוי לשידוך רק אם אתה נראה בדרך מאוד מאוד מסוימת. עכשיו, איזה מסר הדבר הזה משדר? אי אפשר לשדך אותך אם אתה לא נכנס לאיזה קטגוריה עוד מסוימת
של... טוב, זה בא להעצים, אבל דווקא האנשים האלה לא הצליחו למצוא זוגיות עד גיל יחסית מבוגר, והנה,
טלוויזיה עוזרת להם. אבל מי אמר שהבחורה היפהפייה, או הבחור היפהפה, מה שהם צריכים ומה שמתאים להם, זה דווקא פרטנר שנראה בול כמוהם. נניח מנור, כן? המשתתפת ש...
שהחזיקה הפרק וחצי.
ובצדק. אבל נניח מנור, בחורה שחולה על יפו, משמרת מבנים, לא, 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 אומרים שלוקחים אותה לעונה הבאה. אולי תשדחו לה בחור ערבי. מתאים לה, יפו, וזה. יכול לעבוד
ערבי
טוב.
ערבי בטלוויזיה, שידוך בין יהודי לערבי.
כן, בואו, תנו לי את זה.
קודש הקודשים עכשיו של טלוויזיה
ישראלית. רוצה לדבר על רייטינג? בואו, תנו לי את הדבר המורכב הזה, שהוא באמת מורכב בצורה אמיתית. כאילו, מה קורה עם ערבי ויהודיה המתאהבים? אני אומרת שכאילו, למה לא להביא בחורה שמנה? נדבר על עצמי, הייתי דיכאונית לשנתיים בגיל 25, דיכאון, למה לא להביא בן אדם שעבר איזה משבר נפשי, למה לא?
דווקא נראה לי שקרין עברה משבר נפשי.
עכשיו בטוח היא עברה משבר
נפשי. ואותה עבור.
לא, אני רק אומרת שכאילו הדרישה הזאת לאיזה מין מושלמות גנטית, נפשית, פיזית, כלכלית, מכל הכיוונים, לא, אני לא חושבת שהיא בהכרח, כאילו, קח את המושלם ושים אותו עם המושלם ותקבל לאבי.
ירדו על הישרדות שהם מלהקים נשים יפות כדי שיראו טוב בביקיני, והכל שם נורא נורא חד גוני, ודווקא כשאתה מסתכל על זה במרחק הזמן, הישרדות מגוונת גם מבחינת הנראות, מבחינת המימדים של המתמודדים, וחתונמי, הלכה למקום מאוד מאוד צר וטרוגני.
אני חושב שהעונה הזאת זה גם הרבה יותר צר מהעונות הקודמות, ובגלל זה גם העונה הזאת יש בה איזה... זה והקורונה, לא שירתו את העונה הזאת, כאילו הקורונה הייתה גרועה לכל זוגיות באשר היא,
ופה זה עוד סייע לטלוויזיה.
זה לא סייע להם, כאילו, לזוגות האלה בתוכנית.
יש אווירה מנוכרת. אין אנשים במקומות, וההפקה מנוכרת לציבור. זאת אומרת, זה ממש 10% מהאנשים נמצאים שם במסך.
היו את החתונות הריקות האלה, זה היה ממש מחמיר לב.
ולמרות כל מה שאמרנו, תמשיכו לראות?
וואו, אני בטוח אמשיך לראות, מה זאת אומרת?
זה עוד שנייה נגמר, אני חושב, כבר הליוקים לא...
לא, מה עוד שנייה?
אם ירחו את זה עוד
ימי חכה. אם ירחו את השוויפס לפרסומות עוד הרבה.
ואז יהיה את זה, ואז אחר כך יהיה את הריוניון. הריוניון זה תמיד הדבר הכי כיפי. כולם...
כי שם יש אותנטיות. שם אנשים באמת, אוקיי...
טוב, אתה רוצה לראות אם שרדו או לא שרדו?
אתה יודע שלא, אבל אתה רוצה לראות למה.
ליאת אלקיים, אורי תלשיר, תודה.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, דן ברומר ויונתן מניאביץ' היו על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.